מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
בצהריים. חמישה אנשים מתקדמים בשקט בשקט בסבך היער. השמש קופחת מעליהם. הם מזיעים, אבל נשימותיהם שקטות ומדודות. שלושה מהם נושאים חניתות חדות, והשניים האחרים מלווים אותם. הם ממקדים את מבטם קדימה. הוא עומד שם, ענקי, חום ומאיים. דוב גריזלי. אבל בינתיים הוא לא שם לב שמאחוריו. הם כבר מדמיינים את עצמם לאחר הקרב, חוזרים עם שלל ענק שיספיק לכל הכפר שלהם למשך ימים רבים. אבל הקרב עדיין לא התחיל. הם מתקרבים יותר ויותר. הדוב עסוק בשלו. הלוחמים מחליפים ביניהם מבט אחד לתאום אחרון, ואז שתי חניתות נזרקות לעבר הדוב. חנית אחת נופלת על הקרקע ואחת פוגעת לו בגב. הדוב מסתובב בזעם היום ומתרומם על הרגליים האחוריות. החנית השלישית נזרקת ופוגעת בדוב ישר בחזה. הדוב שואג. שני לוחמים חסרי פחד רצים במהירות אל מאחורי הדוב, קופצים עליו בתאום מושלם וחונקים אותו בזמן ששלושת האחרים מטילים עליו אבנים. הדוב מניף כף ענקית ומעיף את שני הלוחמים מעליו. אחד מהלוחמים נפצע ומתחיל לדמם. הלוחם השני נפגע בראשו ולא מצליח לתפקד. אחד הלוחמים זורק אבן גדולה שפוגעת בדוב, וחברו מרים את החנית שנפלה, מסתכל על הדוב המשתולל, מכוון, זורק, פגיעה ישירה. הדוב נופל, מובס. הלוחמים ניצחו. הם מתחילים את המסע הארוך בחזרה לכפר, כשהדוב על כתפיהם. שני הלוחמים הפצועים מגיעים בקושי רב לכפר. כואב להם והם מדממים. מי שמקבל אותם הוא רופא הכפר הזקן והמלומד. הוא בוחן את הפצעים ומהנהן באיטיות. הוא יוצא מהמערה וניגש לסבך השיחים שלידה. הוא בוחר בקפידה עלים של צמח, כותף אותם ומכניס אותם לקערה. הוא כותש את העלים ויוצר מהם תמצית שאותה הוא מורח בעדינות על הפצעים. לאחר מכן הוא שולף פרי מתוך צנצנת סגורה ונותן אותו לשני הלוחמים. הם לועסים את הפרי ונרדמים. בימים הקרובים הם יהיו ישנוניים מאוד בזמן שתמצית הצמחים מתחילה את פעולתה. הם יהיו בסדר, גיבורי הקרב, מביסי הדוב. העובדה שיש חומרים מסוימים שיכולים לרפא פצעים או לטפל בחולי ידועה מזה שנים רבות. רופאי האליל של האנשים הקדמונים ידעו שאפשר לטפל בכל מיני מצבים רפואיים באמצעות מיצוי של עלי צמחים מסוימים או חומרים שמיוצרים על ידי בעלי חיים. המידע על התרופות הקדמוניות האלה עבר מפה לאוזן, מרופא לרופא, וכמובן שאף אחד לא ידע למה התרופות האלה עובדות. היום תרופות הן חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. יש מגוון שלם של תרופות שנועדו לטפל במחלות, והן עוזרות לרפא, לתמוך ולשפר את איכות החיים של החולים. כדי להבין מהי תרופה, אנחנו בעצם צריכים להבין מה זאת מחלה. אם אתם זוכרים, יש מושג שנקרא הומאוסטזיס, היכולת של הגוף להיות באיזון פנימי. יש כל מיני מצבים שבגללם הגוף יוצא מאיזון, לפעמים בגלל השפעות חיצוניות כמו זיהום של חיידק או נגיף, לפעמים בגלל דברים שאנחנו אוכלים, ולפעמים בגלל שמשהו בתאים שלנו משתבש. תרופה היא חומר שמשתמשים בו לטיפול, ריפוי, מניעה או דיכוי של מחלות. תרופות עובדות במגוון של מנגנונים. למשל, אחד מסוגי התרופות הנפוצים ביותר הוא משככי כאבים. זה מה שאנחנו לוקחים כשכואב לנו או כשיש לנו חום. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על כך שכאב זה טוב, כי הוא מאותת לגוף שמשהו לא בסדר, אבל הוא גם לא נעים ולפעמים צריכים לקחת תרופה כדי להצליח לתפקד או אפילו לישון. הכאב נוצר כאשר במקום שנפגע פועל אנזים בשם קוקס. האנזים קוקס מייצר חומר מסוים שמאותת למוח על הכאב. משככי כאבים כמו אקמול או צורת הילדים שלו נובימול או נורופן למשל, עוצרים את האנזים קוקס, ואז מיוצרים פחות חומרי כאב. זה לא אומר שהבעיה נפטרה, רק שפחות כואב, ואת זה צריך לזכור. תרופות אחרות פועלות על ידי כך שהן מחכות חומרים אחרים בתאים ופועלות במקומם, קצת כמו למשל להכניס למנעול את המפתח הלא נכון ולתקוע אותו שם. גם אנטיביוטיקה היא סוג של תרופה, וכפי שראינו בפרקים האחרונים, אנטיביוטיקה הורגת חיידקים שגורמים למחלות במגוון של דרכים. יש גם הרבה דרכים לקחת תרופה. לפעמים שמים את התרופה ישירות על האיבר שבו רוצים לטפל, על שריטות שמים משחה, בעיניים ובאוזניים שמים טיפות. ולפעמים, בעיקר כשלא ברור בדיוק מה כואב או ממה זה נובע, לוקחים תרופה שמגיעה לכל התאים בגוף דרך מערכת הדם. זה יכול להיות בבליעה של סירופ או כדור, או בזריקה שרופא נותן.
אבל איך בכלל אפשר לדעת מה עוזר נגד כל מחלה? איך מגלים את התרופות?
עד לא מזמן, וגם עכשיו לפעמים, מגלים את התרופות בשיטת פלמינג.
מה זה שיטת פלמינג?
טוב, זו לא באמת שיטה. אבל אם אתה זוכר, אלכסנדר פלמינג גילה את הפניצילין, תרופה אנטיביוטית שהצילה מיליונים של אנשים, ממש במקרה כשפטריית הפניצילין עפה לו דרך החלון. הרבה מאוד מהתרופות שאנחנו מכירים התגלו בדיוק בצורה הזאת. בטעות. בואו ננסה להבין מהם השלבים בפיתוח של תרופה. קודם כל צריך להבין איך אפשר לחקור מחלות. לחקור אנשים שחולים במחלות זה לא תמיד פשוט. לא תמיד הם רוצים או מסכימים, ואי אפשר ממש לעשות עליהם ניסויים. אז אפשר להשתמש בבעלי חיים חולים או לחקור תאים חולים ישירות במעבדה. עכשיו אנחנו צריכים להחליט באיזו מחלה אנחנו מתמקדים ואז לצאת לעבודה. והעבודה היא למצוא מחט בערימת שחת. מה זה אומר? שבודקים המון 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 חומרים מכל מיני מקורות ובודקים מה מתוכם עובד. וכשאני אומר המון, אני מתכוון לפעמים ליותר מ-10,000 חומרים שונים.
מאיפה החומרים האלה מגיעים?
מאותם מקומות שהגיעו התרופות של רופא האליל, צמחים, בעלי חיים, חיידקים וחומרים שהם מייצרים. לחברות שמתעסקות בייצור תרופות, יש צלחות מלאות בחומרים האלה כדי שיהיה אפשר לבדוק אותן. השלב הראשון הוא לחפש מתוך אלפי החומרים האלה את החומרים הבודדים שיש להם איזושהי השפעה על מצב המחלה. עושים את זה על ידי הוספה שלהם לתאים החולים ובדיקה מה קורה. ברור שברוב המקרים לא יקרה שום דבר, אבל לא צריך הרבה מקרים. מספיק שיהיו כמה עשרות חומרים שעושים משהו, וזה מספיק כדי להמשיך. את הבדיקות האלה דרך אגב לא עושים אנשים, זה ייקח יותר מדי זמן ומאמץ. פה הרובוטים נכנסים לפעולה. הם מסוגלים להכניס מאות חומרים בבת אחת לתאים, וזה מקל מאוד על הפעולה. לחומרים האלה שעבדו קצת או יותר קוראים היט. באנגלית היט זה פגיעה, כלומר פגענו בול במשהו שאפשר לעבוד איתו. מתוך עשרות אלפי החומרים שהתחלנו איתם, יש בערך 200 חומרים שהם היט. השלב הבא הוא שיפור של החומרים ובדיקות נוספות, כדי לבחור מספר קטן מאוד של חומרים שיהיו החומרים המובילים, או באנגלית לידין. כאן, הכימאים שעובדים בחברת התרופות יכולים לשנות קצת את המבנה של החומרים כדי לגרום להם לעבוד יותר טוב, וללמוד באילו תנאים הם עובדים. בשלב הזה, כמות החומרים מצטמצמת מאוד מאוד מאוד. מאלפי חומרים שהתחלנו איתם, עברנו ל-200 היטים, ומשם ל-3 לידים. אלו החומרים המובילים שלנו, ואחד מתוכם אולי יהיה התרופה שאנחנו מחפשים. שלב חיפוש הלידים יכול לקחת 3 שנים. עכשיו מתחיל השלב המאתגר יותר. השלב הזה נקרא השלב הפרה-קליני. קליני זה רפואי, פרה זה לפני. כלומר, לפני השלב שבו בודקים האם החומרים האלה באמת יעילים בתור תרופות, עושים סדרה מקיפה של בדיקות כדי להבין איך הם משפיעים על התאים. קודם כל, מוודאים שהם לא רעילים או יוצרים בעיות אחרות. הרי זה לא הגיוני לקחת תרופה שמתקנת משהו אחד ומקלקלת לגמרי משהו אחר. בודקים האם החומרים בטוחים ובאלו כמויות. בודקים מה קורה בתאים כשנותנים את החומרים. בודקים גם האם יש אפשרות לייצר את החומרים בכמויות גדולות כדי שאפשר יהיה למכור ולשווק אותם. בנוסף, בודקים אילו תופעות לוואי יש לחומרים, כלומר למה הם גורמים חוץ מאשר להשפיע על המחלה. גם השלב הפרה-קליני יכול לקחת כמה שנים. כשמגיעים למסקנה שהחומרים שיש לנו ביד טובים ושאנחנו מבינים איך הם עובדים ובאילו תנאים, יש עוד שלב אחד לפני שאפשר לבדוק אותם על בני אדם. חייבים לבדוק אותם על בעלי חיים. בדרך כלל מדובר באכברים שהם יצורים קטנים וחמודים. באכברים יוצרים את המחלה בכוונה ובודקים האם התרופות שלנו עובדות ומרפות את האכברים. אז נכון שאולי זה לא נעים להם, אבל תחשבו על זה שאנחנו מצליחים לפעמים לרפא אותם ולומדים בדרך מידע חשוב על מה שצריך לעשות כדי לנסות את התרופה בבני אדם. שלב ניסוי התרופה בבני אדם נקרא השלב הקליני או השלב הרפואי. לקראת השלב הקליני תמיד יש חשש. בפרק 34 שעסק בגילוי הפניצילין, שמענו על החוקרים פלורי וצ'יין שניסו לטפל בשוטר אלברט אלכסנדר והחליטו לתת לו את כל הפניצילין שהיה להם. איזה מזל שזה עבד, אבל זה לא תמיד המצב. לכן, לפני שבודקים את התרופות על אנשים חולים, נותנים אותם קודם כל בכמויות מאוד קטנות דווקא לאנשים בריאים. בהמשך, מעלים את הכמויות לאט לאט. ככה בודקים איך הגוף מגיב באמת לתרופות. אבל מסתבר שגוף האדם עדיין יכול להיות מאוד מאוד מתעתע בהשוואה לבעלי חיים.
פינת ההיסטוריה. בשנת 2006, חברה בשם טגנרו פיתחה תרופה למחלה מסוימת. הם ביצעו את הניסויים שלהם על קופים, היצורים הדומים ביותר שיש לבני האדם. זה עבד מאוד יפה והקופים החלימו. לאחר מכן, החברה ביקשה לבדוק את התרופה על בני אדם. הם בחרו כצפוי 6 בני אדם בריאים בתור התחלה. הם החליטו לתת כמות קטנה מאוד, פחות מחצי אחוז ממה שעבד בקופים. בתוך שעה וחצי בלבד, כל 6 המשתתפים הגיעו במצב קשה לבית החולים. התרופה גרמה למערכת החיסון שלהם להשתולל ולתקוף את הגוף שלהם. הסוף היה טוב, כל 6 המשתתפים החלימו, אבל החברה ספגה מכה קשה והתרופה נזנחה לחלוטין.
בדרך כלל בשלב הזה יש כבר רק תרופה אחת או שתיים שממשיכים לבדוק. אם התרופה נראית בסדר על אנשים בריאים, מתחילים לבדוק אותה לאט לאט על חולים. בהתחלה על כמויות קטנות של אנשים ובכמויות קטנות של תרופה, ולאט לאט מגדילים את הכמויות. בודקים את הבטיחות של הטיפול, את הכמויות שצריך לתת, מה ההשפעה של התרופה לאורך זמן, ובסופו של דבר עד כמה התרופה יעילה יחסית לטיפול הנוכחי שיש למחלה. אם אין טיפול, ברור שכדאי להוציא את התרופה אם היא טובה. אבל אם התרופה עובדת בדיוק כמו הטיפול הנוכחי ולא יותר טוב, לא בטוח שכדאי להוציא אותה לשוק. וזאת כבר החלטה יותר מסחרית של חברת התרופות. השלב הקליני יכול לקחת לפעמים 7 שנים ואפילו יותר. אם כל הניסויים עובדים והתרופה מראה בטיחות ויעילות בחולים, החברה מסכמת את כל השנים של הניסויים בתרופה בקלסר ענק ומגישה אותו לאישור ורישום. בדרך כלל, הגוף שמאשר תרופות הוא הרשות האמריקאית למזון ולתרופות, שנקראת גם FDA. יכולות לקחת אפילו 2 נוספות עד שהרשות מאשרת את התרופה, אבל כשזה קורה, התרופה סוף סוף יכולה לצאת לשוק. למה בכלל צריך שמישהו, חוץ מאשר חברת התרופות, תאשר את התרופה?
היי, עוד פינת היסטוריה. בשנת 1937, כימאי בשם הרולד ווטקינס פיתח אנטיביוטיקה חדשה בשם אליקסיר. באותה תקופה לא הייתה כל בקרה על ייצור ומחירה של תרופות, ולמעשה כל מי שרצה בכך יכול היה למכור תרופה. האליקסיר של הרולד לא התבוסס היטב במים, אז הוא המיס אותה בנוזל בשם דג. לנוזל דג לא היה טעם כל כך טוב, אז הוא הוסיף לו גם קצת מיץ פטל ושלח את האליקסיר לחנויות. מהר מאוד התברר שהנוזל דג הוא רעי לבני אדם, והרבה מאוד אנשים נפגעו מצריכת האנטיביוטיקה. אסון האליקסיר היה אחד המניעים להקמה של הרשות האמריקאית למזון ולתרופות.
אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל תהליך פיתוח תרופה הוא מאוד ארוך ויכול לקחת שנים רבות. גם אחרי שהתרופה נמצאת בשוק, נאספים עליה נתונים לגבי השפעה ותופעות הלוואי, ואם מסתבר שלאורך זמן התרופה מזיקה יותר מאשר מועילה, היא יכולה גם להיות מוסרת מהמדפים. אז במשך רוב שנות ההיסטוריה הרפואית, תרופות התגלו לגמרי במקרה. בשנים האחרונות, כשאנחנו מבינים יותר ויותר את המנגנונים של כל מיני מחלות, אפשר לנקוט בגישה אחרת, קצת יותר תכנונית. הכוונה היא שבמקום שקודם ימצאו את התרופה ואז יבינו מה היא עושה, יבינו קודם כל מה משתבש ואז יתכננו באמצעים ממוחשבים ואחרים חומר כימי שיכול לתקן את השיבוש. זאת דרך יעילה וטובה והיא מקילה על ייצור הלידים מכיוון שלא צריך לבדוק כל כך הרבה תרכובות. עדיין יש לא מעט אתגרים בפיתוח של תרופות. קודם כל, יש הרבה מחלות שאנחנו לא מבינים ממה הן נובעות. יש אפילו תרופות טובות שאנחנו לא לגמרי בטוחים איך הן עובדות. יש צורך למצוא דרכים יותר טובות לבדוק את התרופות מאשר לנסות אותן על בעלי חיים. וכאן יש כמה פיתוחים יפים מאוד, כמו למשל בנייה של איברים שלמים בצורה מלאכותית ובדיקה של התרופות עליהם. יש גם אתגרים בלהביא את התרופה למקום בגוף שבו היא צריכה לפעול. אבל ככל שאנחנו יודעים יותר על מחלות ומפתחים את הטכנולוגיה שלנו, גם טכנולוגיית פיתוח התרופות מתקדמת במקביל.
אני לא מרגיש טוב. דניאל, מדון, אתה יכול בבקשה להביא לי משכך כאבים?
בטח, אם תגיד לי איזה אנזימו מעכב.
מה זה מבחן? דניאל! דניאל!
אז מה למדנו היום? תרופה היא חומר שלוקחים בדרך כלל כדי לטפל במחלה או בתסמינים שהיא מעוררת בגוף. התרופה יכולה להיות משחה, סירופ, כדורים או משהו אחר. רוב התרופות שאנחנו מכירים מגיעות מהטבע ונמצאות אחרי תהליך ארוך של חיפושים, דיוקים ותכנונים שיכול לקחת עשרות שנים. התרופות נבדקות קודם כל במעבדה ורק אחר כך על בעלי חיים ובני אדם ונמצאות כל הזמן בבקרה של רשויות התרופות. ובסופו של דבר, התרופות שיש לנו היום מאפשרות לנו להבריא ממחלות או סתם משפרות את ההרגשה שלנו. אז אם יש מחלה, קחו תרופה.
אבל רק בהמלצה ובאישור של רופא.
ותנו לגוף לעשות את העבודה.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com. ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.